חולין דף נון ה', מתחילים בעזרת השם, דף נון ד' עמוד ב', 9 שורות מלמטה, אמר רב נחמן. אחד בא לחבר שלו אומר, תשמע, אם אתה בא אליי עד ראש חודש, אתה מקבל מזומן 250 אלף דולר. ככה, שטרות ירוקים. הבן אדם הגיע אליו בראש חודש, דקה לפני השקיעה. האם ראש חודש נכלל בעד ראש חודש, או שזה כבר... אמרתי לך עד ראש חודש, שכוונה לא כוללת ראש חודש. בואו נדייק בדברי רב נחמן. אמר רב נחמן, במקרה שחכמים נותנים שיעור של כסלע, מטבע שהיה מצוי בזמנם, והם אומרים, תשמע, אם יש גודל של סלע, עד כסלע, זה בסדר. מכאן ואילך, לא. בכל מיני דוגמאות. מה קורה אם יש בדיוק שיעור של כסלע? האם זה נחשב כמו פחות מסלע, או שזה נחשב כמו יותר מסלע? אז בא רב נחמן ואומר, שכשהשיעור הוא סלע, אז כסלע בדיוק זה חשוב כמו יותר מסלע. מה אנחנו למדים מכאן? שהוא סובר שעד זה לא בכלל, זה כבר אחרי. כשאנחנו נמצאים בעד, אנחנו כבר עברנו את המידה. אותו דבר כשהמשנה מלמדת אותנו על קנה הנשימה, שאם הוא נחסר בשיעור של האיסר האיטלקי, שזה גם כן מטבע שהיה מצוי פעם, אם נחסר כזה שיעור בצינור של הקנה, אז הבהמה טריפה. מה קורה אם יש בדיוק שיעור של קיסר האיטלקי? עד איסר האיטלקי בסדר זה עדיין קשר. מה קורה אם זה בדיוק קיסר האיטלקי? האם זה כמו יותר וזה כבר יטריפה או לא? אז הוא אומר, כן, זה כמו יותר. קיסר זה כמו יותר מקיסר. על מה? כסבר רב נחמן, כשאומרים עד ולא עד בכלל. כי העד הוא כבר מעבר, הוא כבר יותר. כשאומרים איסר, זה צריך להיות פחות מאיסר. כי איסר זה כבר יותר. שואלת הגמרא ממשנה. הייתי ועירבה לרב נחמן. בזמנם היה מצוי שהיו עושים את העמיתה, אז יש הרי את המסגרת, ואיפה שאנחנו שמים את הדיקט היום כדי לשים על זה את המזרון, היה מצוי פעם שהיו קולעים בחבלים, לרוחב לאורך ולרוחב, שתי וערב, ועל זה שמים את הריפוד, כל אחד לפי האמצעים שלו. אחד היה שם קש, אחד היה שם מוכין, צמר, כל אחד. באחד מהצדדים של החבלים, היו משאירים עושים אותו קצת ארוך יותר, איזה חצי מטר, אולי טיפה יותר. זה היה כמו הבית יד, כמו הידית של המיטה. רוצים לסחוב אותו ממקום למקום, רוצים לטבול אותו. פעם הרי היה יותר מצוי שאם כלי היה נטמע, היו צריכים לתאר אותו. או במקרה יותר מעניין, כשעם ישראל היו במצרים, הרי הקריבו קורבן פסח. הקדוש ברוך הוא ציווה על עם ישראל אז באותה שנה, קחו את הכבש כמה ימים קודם, תקשרו אותו למיטה שלכם. ככה שיהיה במיטה כמה ימים. זה היה באותה שנה רק, אבל עם ישראל לא בתור מצוות עשה, בתור מנהג, קיבלו עליהם גם במשך השנים לקיים את המנהג הנפלא הזה, והיו קושרים את הקורבן פסח כמה ימים לפני שהקריבו אותו. למיטה. אז זה היה החבל שאיתו היו קושרים את הקורבן פסח למיטה. אבל המשנה מלמדת אותנו שהאורך של החבל צריך להיות ארוך, לא קצר מדי ולא ארוך מדי. ואם זה קצר מדי, אז אומרת המשנה, חבל היוצא מן המיטה עד 5 טפחים הוא טהור. אם זה עד 5 טפחים, זה משהו כמו חצי מטר, הוא לא משמש בתור ידית, ולכן אם זה פחות מחצי מטר, ולכן הוא לא מקבל טומאה, הוא לא נחשב חלק מהמיטה, הוא לא נחשב כלי בפני עצמו, אין לו שום יחס של כלי שכדי להיות מוכן לקבל טומאה, צריך להיות כלי מסוים, פה הוא סתם דבר מיותר. מה מדייקים מזה? מה אליו? 5 כלמטה, שאם זה באמת 5 טפחים, זה גם עדיין טהור, כמו פחות מ5. אז רואים מכאן שעד בכלל, אומרת הגמרא לא, 5 זה כלמעלה, כמו שאמר רב נחמן שעד באמת הוא לא בכלל, זאת אומרת, אם זה 5 זה כבר כן מספיק גדול. תשמע, שואלת הגמרא מההמשך, אם החבל הוא מ5 טפחים ועד 10 טפחים, שזה בדיוק הגודל שצריך, אז זה יהיה תמה, כי אפשר להשתמש אותו בתור הידית של המיטה. מדייקת הגמרא, מה אליו? עשרה כלמטה. זאת אומרת, אם באמת החבל הוא בדיוק 10 טפחים, אז זה נחשב בתוך השיעור שעדיין מוכשר לקבל תומה. אז רואים מכאן ועד בכלל. שעד זה בכלל, שגם 10 טפחים, זה עדיין נחשב בתוך השיעור שהוא עדיין מוכשר לקבל תומה. אומרת הגמרא לא, 10 כלמעלה, לא עד בכלל, כמו רב נחמן. ועכשיו הגמרא, משנה אחרת לגמרי. חוברים מהמיטה לכלים, כלי בית קיבול, שנשבר. ברגע שהוא נשבר, כבר לא ראוי, אבל יש לפעמים שאנשים יצירתיים יכולים להשתמש גם עם השברי הכלי. בפרט בזמנם, שהיה מחסור בכלים, שבאדם נמצא בתנאי שדה, ואין לו כרגע כלים שלמים, הוא רוצה לקחת כלים שבורים שהוא מוצא. האם יש להם תורת כלי? אז המשנה שמה מלמדת. תשמע, הדקים שבכלי חרס, זאת אומרת, כלי חרס קטנים. אז הן, כשהם שלמים, כמובן, שהם כלים שהם מקבלים תומה, אפילו שהם קטנים. החידוש הוא, כשהם שבורים וקרקרותיהן, דהיינו התחתית של הכלי, כשהוא שבור, יש רק את התחתית, ודופנותיהם, הדפנות של הכלי, כשיש רק את הדפנות. אז אם הם יושבים שלא מסומכים, אם אפשר להעמיד אותם, את השברים, בלי להשאין אותם על קיר או משהו, בלי תמיכה, הם נחשבים עדיין כלי ומקבלים תומה. עכשיו, כמה הגודל שהם צריכים להיות הכי קטנים כדי שהם יחשבו בכלל כלי? אז שיעורן בכדי שאפשר לשים בפנים שמן כדי שיחת קטן, כדי שיהיה אפשר לסוך אצבע קטנה של קטן, של תינוק בן יומו. אם יש שם מספיק שמן בשביל זה, אז אמנם שהוא שבר מתוך כלי קטן, אבל עדיין הוא משמש בשביל לשים בו קצת שמן, אפילו שזה ממש מעט שמן, זה משהו 1 חלקי 96 לוג, זה ממש קצת, אבל הוא עדיין ראוי לשימוש, לכן הוא מקבל טומאה. והמשנה מלמדת אותנו שמדובר פה שהכלי בהתחלה היה כלי לא גדול, גם מכתחילה הכלי היה די קטן, עד לוג. שהכלי בהתחלה היה בגודל של לוג, שזה מידת נפח של נוזלים, במידה מסוימת. אז אם הוא נשבר, שעכשיו זה 1 חלקי 96 לוג, זאת אומרת 1 חלקי 96, משהו כמעט כמו 1 חלקי 100, מהכלי שהוא היה בהתחלה, עדיין יש לו חשיבות. בסדר? אבל בכל אופן, מה כתוב כאן? עד לוג. עכשיו, מה אם זה היה כלי בדיוק בגודל של לוג? לכאורה זה נראה שזה גם כן בסדר. וגם נכלל. מה אליו? לוג כלמטה. ועד בכלל, כאשר, אבל נחמן אמר שעד זה לא בכלל. קשה עליו מהמשנה הזאת. אומרת הגמרא, לא. לוג כלמעלה. מלוג והלאה זה כבר נחשב כלי גדול מדי, ואז השיעור מתעדכן, כמו שנראה מיד בהמשך של המשנה, שכשהוא שבר כלי זה צריך להיות קצת יותר גדול. שואלת הגמרא בדיוק מההמשך הזה. תשמע, מלוג עד שאה, אם השיעור של הכלי כשהוא היה שלם, זה היה לוג שלם עד שאה, שזה מידת נפח יותר גדולה, הרבה יותר גדולה, זה בשיעור של רביעית. צריך שיהיה כעת אפשרות בשבר כלי למלא רביעית שלמה. רביעית שלמה. עכשיו, מה זה עד שאה? מלוג ועד שאה? מה אליו? שאה כלמטה. שאם זה עדיין שאה, זה נחשב כמו בתוך השיעור של מלוג עד שאה, בתוך אותו טבע, בתוך אותו טווח. אז קשה, רואים מכאן שעד בכלל. אומרת הגמרא, לא, שאה כלמעלה. כמו שרב נחמן אמר באמת, שזה נחשב כמו יותר. זאת אומרת, משאה והלאה זה כבר התעריף הבא. מה התעריף הבא? זה החלק הבא של המשנה. תשמע, משאה ועד שתי שאה, שאתיים, זה כלמעלה. וזה בחצי לוג, זה כפול. אם זה היה רביעית הלוג המקרה הקודם, עכשיו זה חצי לוג, זה כפול. אז ברגע שזה משאה ועד שאתיים, בשביל שזה יחשב עדיין כלי אחרי שהוא נשבר, צריך שזה יהיה חצי לוג שהוא יכול, יש לו בית קיבול של חצי לוג לשבר כלי. עכשיו, מה זה עד סעתיים? מה אליו? סעתיים כלמטה. זאת אומרת שעד בכלל. אומרת הגמרא לא. סעתיים כלמעלה. שעד לא בכלל, כמו רב נחמן. שואלת הגמרא על המשנה האחרונה, שאנחנו מדברים כרגע על כלים. והתניה, על כל שלושת השיעורים שדיברנו, על עד לוג, עד סעה ועד שתי סעה, אמרנו שעד זה באמת לא בכלל, כמו שאמר רב נחמן. שואלת הגמרא בית, אמרת מפורש, שעד בכלל בשלושת הדברים שהזכרנו. ולכן רב נחמן באמת יחייב להסכים עם המשנה הזאת ולשנות, אנחנו צריכים לשנות את מה שהבנו בדעתו. והתניה, רואים ברייטה שמדברת בדיוק על שלושת המקרים שהמשנה הזכירה, על כלי בגודל של עד לוג, עד סעה ועד שתי סעה, ושם כתוב, לוג זה, כבר, זה עדיין עכשיו כלמטה, סעה זה עדיין עכשיו כלמטה, סעתיים עדיין עכשיו כלמטה. נו, אז אתה רואים מכאן מפורש עד בכלל, וזה קשה על רב נחמן שאמר שעד זה לא בכלל, ככה לכאורה הבנו שהוא מדבר על כל מקרה, כי הוא מדבר על שיעור של כסלע, על שיעור של קיסר האיטלקי, הבנו שכנראה בכל המקרים הוא מתכוון לומר שעד זה לא בכלל. כאן יש משנה מפורשת שעוסקת בדיני שבר כלי, האם הוא עדיין עכשיו ראוי בתור כלי או לא, אנחנו רואים פה מפורש שעד הוא כן בכלל. אומרת הגמרא, הטעם לחומרה. באמת אתה צודק. רב נחמן לא בכל מקרה אומר שעד זה באמת לא בכלל, אלא תמיד הוא מחמיר. אם כשאנחנו נאמר עד בכלל זה יצא להחמיר, אז הוא אומר עד בכלל. ואם עד שלא בכלל זה להחמיר, אז הוא יגיד עד ולא בכלל. זאת אומרת, זה סוג של ספק, לכן תמיד אנחנו הולכים ומחמירים. אנחנו בכל מקרה תמיד נחמיר. כשבן אדם אומר את המילה עד, כשהמשנה אומרת את המושג עד, אז אנחנו תמיד הולכים עם הכיוון שלה להחמיר. והגמרא מוכיחה באמת שהולכים בכל מקום לחומרה. דאמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, כל שיעורי חכמים, כשחכמים נותנים שיעור, תמיד זה להחמיר. חוץ ממקרה אחד, מכגריס של כתמים שאז זה להקל. כשרואים כתם של דם ורוצים לדעת האם לטמא את האישה בתומת נידה על ידי הכתם שהיא ראתה, אנחנו לא יודעים אם זה הגיע, אולי זה הגיע מהמקור ואז היא נתמת. אז חכמים קבעו שהשיעור הוא כגריס. פחות מכגריס, אם רואים טיפת דם ממש קטנה, אז ייתכן שהטיפת דם הזאת באה אולי מאיזה קינה מסוימת שנמאכה, ולכן יש שם דם. אבל ברגע שזה גודל של כגריס, סביר יותר לומר שזה פשוט מאוד באמת מגיע מתור דם שמטמא את האישה בתומת נידה. כמה השיעור של כתם? השיעור הוא כגריס. היום בזמננו זה משהו כמו 1.9 מילימטר, כמו השיטה המקובלת בין מורי ההוראה, שכתם בגודל כזה מטמא, אם הוא בצבע שמטמא. המורי ההוראה אוהבים להשתמש במטבע של סנט של אמריקה, ארצות הברית. פה בארץ הרבה השתמשו במטבע של 5 אגורות, שהוא גם מאוד מאוד קרוב לשיעור הזה, בשביל לבדוק, לדעת באמת שזה כתם מספיק גדול. מטבעות היותר מעודכנות של היום זה משהו כמו בין שקל לשנקל, 2 שקל. המטבע, משהו בין 2 המטבעות האלה. זה בערך השיעור, מה שרווח היום בין מורי ההוראה, שזה השיעור של כגריס. אבל שם, בכל מקרה אנחנו הולכים להקל, שהשיעור של כגריס, זה אומר שהגריס עצמו הוא כבר טמא. זאת אומרת, שם, כגריס עצמו להקל. זאת אומרת, שכל זמן שזה עדיין שיעור כגריס בדיוק, עדיין לא טמא, עדיין לא טמא. רק אם זה יותר מגריס, אז זה יתמה בתור כתם. בכל אופן, אנחנו רואים כאן שרב נחמן, השיטה שלו היא שעד האם זה בכלל או לא בכלל, תמיד אנחנו הולכים לחומרה. אם בכלל זה יהיה להחמיר, אז זה יהיה בכלל, ואם זה להחמיר לא בכלל, אז זה יהיה לא בכלל. ואומרת הגמרא, דייק הנמי, באמת אפשר לדייק את זה, שתמיד אנחנו הולכים לחומרה. דקטני, עלה, קטן עלה דעי, הברייתא אומרת על זה, על המשנה הראשונה שהזכרנו לגבי מיטה, החבל שלה, שם כתוב ככה, אם החבל הוא 5, אז זה טמא כמו למעלה מ5. ובמקרה הזה אנחנו אומרים, ולא עד בכלל. ואם החבל הוא בגודל של 10, גם כן זה יהיה תמה, כמו למטה מעשרה, דהיינו, עד בכלל. זאת אומרת, תמיד הולכים להחמיר. עוברים לטריפות שלמדנו במשנה. אחד מהטריפות שאמרנו שהן קשרות, זה אם ניטל לתחול של הבהמה. אמר רב אבירא משמי דרבה, לא שנו שגם אם ניטל כל התחול, עדיין הבהמה תהיה קשרה, אלא ניטל. כל התחול כולו הוסר. אבל אם הוא לא ניטל, אלא נהיה בו נקב, ניקב, טריפה. חידוש גדול מאוד. זאת אומרת, אם כל התחול ניטל מהבהמה, אין תחול. הבהמה תהיה קשרה, אם היא נשחטה אחר כך. היא לא טריפה. אבל אם התחול קיים, רק יש בו נקב. זהו. הבהמה תהיה טריפה. ככה מחדש רבה. שואלת הגמרא ממשנה. מטיב רבי יוסי בר אבין, ואיתמה רבי יוסי בר זבידה. מביא שאלה ממשנה. החותך עבר מהחי. חותך עבר מהחי, מעובר שבמאה. זאת אומרת, יש כאן בהמה מעוברת, ובפנים יש ולד. עכשיו הגיע בן אדם, והוא חתך מהעובר ההוא שהיה בתוך הבהמה, הוא חתך עבר אחד מהעובר שבמאה. ואחר כך הוא שחט, את הבהמה המעוברת הזאת. אחרי שהוא חתך עבר מהעובר שבמאה. אז ההלכה היא שהעבר הזה ימותר באכילה. אפילו שהעבר הזה נחתך בתור עבר מן החי. אותו עבר נהיה מותר על ידי השחיטה של הבהמה המעוברת. עכשיו, מה קורה אם הוא לא חתך מהעובר שבמאי הבהמה אלו, הוא חתך עבר מהבהמה בעצמה, למשל, הוא חתך מן התחול, הנה, זה הנושא שלנו, בשביל זה הבאנו את המשנה הזאת, אדם חתך מן התחול של הבהמה. או הוא מן הכליות, ואפילו הוא משאיר את החול, את הכליות בתוך הבהמה. ואחר כך, אבל הוא חתך, את זה, בתוך מאי הבהמה. ואחר כך הוא שחט את הבהמה, אסור אותו איבר באכילה. למה? כי זה נקרא איבר מן החי. חתכת את האיבר הזה כשהבהמה עדיין הייתה בחיים. החיות של האיבר הזה נפסקה, לא על ידי שחיטה, אלא על ידי שחתכו אותו קודם. רגע, אבל מה עם הבהמה כולה? זה ודאי מותר, רק את העבר שחתכת קודם, אל תאכל. אז תורא מפה שאם חתכו את התחול, אין לך ניקב יותר גדול מזה, והבהמה לא טריפה. זה מה שמדייק את הגמרא. הבהמה גופה שריה. אז רואים מכאן שאם ניקב התחול, עדיין הבהמה מותרת, הרי כאן נחתך מהתחול, ובכל זאת הבהמה לא נהיה טריפה מזה. אלא אותו תחול אסור באכילה, אבל הבהמה כולה מותרת. אומרת הגמרא לו, זה לא דיוק נכון, הוא הדין דאפילו בהמה נמי אסירה, הבהמה גם כן אסורה, אמנם שאם כל התחול היה ניטל מהבהמה היא הייתה מותרת, אבל אם נחתך התחול היא אסורה. למה? מכיוון שברגע שניקב התחול, הבהמה יכולה למות רק מרוב כאב ומרוב חולי, שנהיה לה נזק באחד מהאיברים שלה. זאת אומרת, אמנם האיבר הזה יכול להיות שהוא בלעדיו וגם יכולה להתקיים, אבל ברגע שהוא נפגם, זה מזמין צרות לאותה בהמה. זה מזמין לצרות. יש איזשהו מקום פתוח שהוא יכול להזדהם אולי וכדומה. לכן זה יותר מטריף אותה. אפילו שאם ניטל לתחול לגמרי, תהיה תאורה, תהיה קשרה. נו, אז אם כן, למה הוא מדבר רק על איבר? שיגיד. שכל הבהמה אסורה, למה אומר שרק האיבר אסור? מסבירה הגמרא, היידי דתנא ריישא על האיבר שהוא מותר באכילה, כשזה ניטל מתוך העובר, אז האיבר מותר באכילה, לכן גם בסיפא מדברים על האיבר, תנינא מסיפא שהאיבר אסור באכילה, אבל באמת כל הבהמה אסורה. כי כמו ניקב, אם נהיה נקב בתחול, אז מטריף את הבהמה, כשנחתך חתיכה מהתחול, זה גם מטריף את הבהמה. זה תירוץ אחד. תירוץ נוסף ואי בהתאמה, ניקב לחוד, אם נהיה נקב בתחול היא באמת טריפה, אבל אם נחתך חתיכה מהתחול, היא לא תהיה טריפה. ונחתך לחוד וזה יהיה מותר, למה? כי ברגע שיש כל התחול קיים, יש בו נקב, אז התחול נקוב. ברגע שהתחול נקוב, זה פגם בכל התחול כולו, יש יותר סבירות שיהיה פה סיבוכים רפואיים לבהמה, ויכולה אפילו להיות טריפה. וזה מה שבאמת, לפי הקביעה של חז"ל, זה מה שיקרה לאותה בהמה. אבל, לעומת זאת, כשנחתך לגמרי חתיכה מהתחול, נחתך, זהו. עכשיו, החתיכת חול שנשארה היא חתיכה בריאה. אז פחות סיבוכים יכולים לקרוא. כשכל התחול קיים אבל יש בו נקב, זה בעיה. זה טריפה. אבל כשנחתך חתיכה מהתחול, אבל החתיכה הקיימת היא בסדר, אז היא קשרה. עכשיו, אנחנו עוברים לטריפה אחרת שמותרת. אם ניטלו הקליות, שתי הקליות של הבהמה, הופרדו ממנה, היא עדיין קשרה. אמר רחיש בר פאפה משמי דרב, לקטה בקוליה אחת, טריפה. אמנם שאם ניטלו שתי הקליות, היא קשרה, אבל אם נהיה לה מוגלה לדוגמה, באחד מהקליות אפילו, היא כבר טריפה. אמרה במערבה, בארץ ישראל אמרו על העניין הזה, והוא דמתי לקוטה במקום, כמו הגרסה של הבח, במקום חריץ. זאת אומרת, שהכליה, הרי הצורה של המזכירה קצת פטריה. יש את החלק האדום, הנפתח הזה, הפתוח יותר, ויש את החלק הפנימי יותר, שהוא צינורות כאלה. יש את החלק הפנימי יותר שהוא לבן, ויש את הכיפה שהיא יותר כהה. עכשיו, מקום החריץ זה המקום הלבן. כמו שהגמרא מיד אומרת, ואיך המקום חריץ, אז הגרסה כאן חיוורה. ככה זה הנוסח של הראש, והדייקנים מדייקים שכך צריך לגרוס. חיוורה דתותי מתני, זה המקום הלבן שמתחת למותני הבהמה. זאת אומרת, בעצם מה שמדברים כאן זה על אותו, אם אפשר לקרוא לזה חלק, מתחת לכיפה של הכליות, הכליות עשויים בצורה כמו כיפה כזאת, מתחת לכיפה וגם כפי פנים, יש מקום לבן יותר. זה כמו שומן כזה, מין שמכסה את הצינורות, את העורקים של הדם, ומכילה את הצינור של השתן, שגם הוא מחובר לכליה. בעצם יש כזה מין חלב לבן, שעוטף את כל אותם הצינורות, וככה הם נכנסים לתוך הכליה, הכיפה של הכליה. אז כל המקום הלבן, אם מוגלה נכנסה לתוך אותו מקום לבן, זה מטריף את הבהמה. למה הגמרא קוראת לזה דתותי מתני שמתחת למותניים? כיוון שאותו צינור של השתן הוא למעשה חוט לבן שתחת למותניים, הוא באמת נכנס אותו, הוא מתחיל ממתחת למותניים ונכנס אחר כך לתוך הכליה. ומכיוון שזה אותו עורק בעצם, אז קוראים לאותו עורק, מגדירים אותו העורק שהוא מתחת למתני, דתותי מתני. אבל מעשה, שורה סופית, מדובר כאן על המקום הלבן בכליה. זה בעצם, אם נכנס לבפנים המוגלה, היא כבר טריפה. אם הוא לא נכנס למקום החריץ, למקום הלבן ההוא, אז היא עדיין תהיה קשרה. אמר רבי נחוניה, שהלתינו לכולי תרופה היי דמערבה, עברתי בין כל הרבנים שבקיאים בהלכות טריפות שנמצאים בארץ ישראל ושאלתי אותם, את השאלה הבאה, מה ההלכה למעשה כאן בשתי ההלכות שדיברנו לגבי כליה שלקטה, כמו מוגלה למשל שאנחנו עוסקים כרגע, ובמקרה הקודם שדיברנו לגבי תחול שנהיה בו נקב, עברתי בין כל הרבנים שבאמת נכנסו לתוך אובי המערכת של העניין של הטריפות, ושאלתי אותם, כמו מי ההלכה? ואמרו לי, הלכת כרחיש בר פאפה, שאנחנו עכשיו עוסקים בו, שמדבר לגבי אם הכליה לקטה, כמו מוגלה למשל שנהיה בה, ששם באמת צודק הרחיש בר פאפה שהיא תהיה טריפה, ולת הלכת כרב אווירה, שהוא אמר שאם נהיה נקב בתחול היא טריפה, זה לא נכון, גם אם נהיה נקב בתחול היא לא טריפה. ולא אמרן שאין הלכה כרב אווירה לגבי אם נהיה נקב בתחול, זה לא תמיד, אלא בכל שהיא. דווקא אם נהיה נקב, בחלק הדק. רק אז באמת לא ההלכה כמו רב אווירה, אלא היא כן תהיה קשרה. הרי התחול יש לו צד עבה וצד דק. אם יהיה נקב בצד הדק, היא תהיה קשרה. אבל בסומכי, אם יהיה נקב בחלק העבה של התחול, היותר עבה, הוא הרי עשוי כמו מין לשון כזאת. יש חלק עבה והוא נהיה דק יותר ללמטה. אז בחלק העבה שבו, שם באמת היא תהיה טריפה. והיא... הנקב בחלק העבה הוא לא מפולש מצד לצד, אלא השתייר בעיקובי דינר זהב. אפילו בצד העבה היא תהיה קשרה, אבל כאן אנחנו הרי לא יודעים כמה זה עובי של דינר זהב. אז מה שבסופו של דבר מחמירים היום זה רוב העובי של אותו מקום. אם ניקב פחות מהרוב, אז עדיין זה קשר. אבל אם זה כבר עובר את רוב העובי, זה כבר, אם זה כבר... זאת אומרת, צריך שישאר חצי מהעובי צריך להישאר. זה היום משארים דינר זהב. אם ניקב עד חצי זה עדיין קשר, אבל יותר מחצי זה כבר טריפה. אמרי במערבה. כלל בכליות. כליות. כל הפוסל בריאה קשר בכליה. בכוליה. מה, על איזה מקרה מדובר? שהרי נקב פסול בריאה וקשר בכוליה. אם יש נקב בריאה, טריפה. אבל אם יש נקב בכליה, כשר. אז רואים שמה שפסול בריאה, כשר בכליה. שואלת הגמרא, אולי נדייק, וכל שכן, איך הדקשר בריאה, כשר בכליה? מה, ואם זה מקרה שגם, שבריאה זה יהיה כשר, אז גם בכליה זה יהיה כשר? אומרת הגמרא, לא. לא, הגמרא דוחה את זה. מתקיף לרבי תנחומה, וכלל האומה פתאום זה לא נכון, והרי מוגלה, אם יש הבעבועות בריאה, כשר. אם יש מוגלה בתוך הבעבועות בריאה, יש הבעבועות כאלה מפצעונים מנופחים בריאה, ויש בפנים מוגלה, אז לגבי ריאה זה יהיה כשר. אבל בכליה זה יהיה פסול, הוא פסול בכליה. עוד דוגמה שרואים שזה לא בדיוק הולך הכלל, והרי אם יש בבעבועות, יש מים זקין, דהיינו הנוזל שם הוא מאוד מאוד נוזלי. דקשרים אחה ואחה, גם בריאה וגם בכליה, אז רואים שזה לא בדיוק הכלל הזה, שכל מקום שפסול בריאה יהיה קשר בכליה, ואם זה יקשר בריאה אז חייב להיות שזה יקשר בכליה. באמת רשי אומר שהוא לא מבין מה מביאים דוגמה של קשר כאן וכאן. תוספות מתייחס לזה, והרי מים זקים, תוספות דיבור הראשון פה בעמוד, והרי מים זקים תקשרים אחה ואחה, פירש הקונטרט לא ידענה מה היא קושייה. זאת אומרת, אנחנו דייקנו שאם זה יהיה טריפה בריאה, אז זה יהיה קשר בכליה. נו, אז בסדר, זה קשר גם בריאה וגם בכליה. מה זה סותר את הראיה שרצינו להביא? מסביר תוספות, יש לו מה, ויש לו מה, דאחי פירושה. זה הפירוש שהגמרא פה רוצה לדחות. והרי מים זקים, דעת הוא מחמת לקוטה. כשהנוזל שיש בתוך הבעבועות, זה מגיע על ידי ליקוי שיש באותו איבר, בכליה, בריאה. וקשרים בכוליה. ולא גם רינן ממוגלה. אנחנו לא לומדים ממוגלה שכמו ששם זה טריפה, אז גם במים זקים זה יהיה טריפה. לא. ואם כן, אין לדמות הטריפות זו לזו. אז רואים שלא מדמים בין טריפות. אמנם זה לא עניין כל כך בין כליה לבין ריאה. אלא בין שתי טריפות אי אפשר לדמות, אם זה קשר, אז כאן זה טריפה, אם זה טריפה, כל שכן כאן, לא, אי אפשר לדמות טריפות אחד לשני. אלא, אמר רב אשי, אל תגיד שכל שכן מה שקשר בריאה יהיה קשר בכליה. לא, זה לא נכון, למה? טריפות כמדמית להדדי? אמנם שבריאה אם יהיה נקב, זה באמת יהיה טריפה. אבל יש מקרים שזה להפך. אין אומרים בטריפות זו דמה לזו. יכול להיות שיש איבר מסוים, שחולי מסוים מאוד מאוד מכביד עליו, אבל איבר אחר זורם איתו, שורד. זה לא חייב להיות שכל לקוט שיש במקום מסוים, זה גם כן פוגע בצורה קטלנית במקום אחר. כי הרי, שהרי חותך מכאן, אם אדם חותך את הסימנים, אדם חותך את הצומת הגידים ברגל, מתה מזה. לעומת זאת, חותך מכאן, אם הוא יכול לחתוך את כל הכתפיים של הבהמה, וחיה. וחיית. רואים מכאן שבטריפות לא מדמים אחד לשני דברים. לקוט בדבר אחד, זה לא חייב להיות שזה לוקה במקום אחר. אומרת הגמרא, ומים זקים. אמרנו שאם יש בתוך הבעבועות מים, דיינו נוזליים מאוד, זה קשרים. אז גם, אמרנו גם בריאה וגם בכליות. לא אמרה נלה, דצילי, דווקא עם המים צלולים. אבל הכי ראי, טריפה. אם המים אחורים, אז הבהמה תהיה טריפה. הכי ראי, טריפה. חיצי לי נמי, גם אם זה כן צלול, לא אמרה נלה, זה שאנחנו רואים שזה קשר, זה לא שריח. אבל שריח, טריפה, אם זה נהיה שרוח, זה טריפה. הקוליה שהקטינה. מה קורה אם הקליה התכווצה, קטנה מחמת חולי מעצמה? אז בבהמה דקה, עד כפול, עד גודל של פול, זה השיעור שאם היא הצטמקה יותר מזה היא טריפה, ובבהמה גסה, עד שיעור של כענבה בינונית, מענבים. למדנו במשנה, ניטל לחי התחתון, היא קשרה. עכשיו הגמרא מביאה, אמר רבי זירא, אבל באמת הבית יוסף מביא שזה באמת הגאונים, בשם הגאונים, זה לא משהו בכלל מהגמרא, זה דור אחרי זה. לא שענו, זה שמענו שאם כל הלחי התחתון נחתך, זאת אומרת, בהמה, אנחנו רגילים לראות את הבהמה שתי עיניים, פה שנפתח ונסגר. פה יש בהמה שהפה לא יכול להיסגר ולא להיפתח, הפה נשאר פתוח. למה? כי הלחי מלמטה נחתך, אבל מה? הסימנים עדיין מחוברים לבשר, אבל איך היא תאכל? יהיה לה אפשרות ללעוס, אבל בכל זאת תקשרה. אז אומרים הגאונים או רבי זירא, מתי אנחנו אומרים שהיא תהיה קשרה לא שענו אלא שהיא יכולה לחיות על ידי לאיתה ואמרה שבן אדם ילך, יביא אוכל, ידחוס לתוך הוושת ויכניס לשם, אז באמת אם היא על ידי זה יכולה לחיות, באמת היא תהיה קשרה. אבל אם אינה יכולה לחיות על ידי לאיתה ואמרה, אז היא תהיה טריפה. עוד למדנו במשנה, נתלה האם שלה, דהיינו הרחם. אבל גם מביאה שיש בזה כמה שמות. תנה, היא האם, היא תרפחת והיא שלפוחית, זאת בעצם אותו דבר, זה הרחם. אם היא נתלה, היא קשרה בהמה. וחרוטה בידי שמיים קשרה. כך למדנו, מסבירה הגמרא על ידי ברייתא, מה זה נקרא חרוטה? תנו רבנן איזה הוא חרוטה? כל שצמקה ריאה שלה. מרוב שהיא נבעלה, הריאות שלה הצטמקו ונהיו קשים כמו חריות של דקל. ממש קשים, כמו ענפים של דקל. אבל מה? אם זה בידי שמיים, על ידי ברק, רם, היא נבעלה, אז היא קשרה בגלל שהריאה שלה יכולה חזרה להשתקם. אבל אם היא נבעלה בידי אדם, טריפה, כי לא יכולה להשתקם מזה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף בידי כל הבריות, אם היא נבעלה מאיזה אריה, משהו מפחיד, זה לא בידי שמיים ולא בידי אדם, היא גם כן אותו דבר. אותו דבר כמו מה? כמו בידי שמיים וכמו בידי אדם. היא באה אלו, רבי שמעון בן אלעזר, הרי שקאיו ולכולה או הסיפה קאיו לחומרה. האם זה כמו אדם או כמו בידי שמיים? מה זה? על ידי כל בריאות. אומרת הגמרא תשמע שזה הולך באמת להחמיר על, על הסיפה. דתניא, חרוטה בידי אדם, טריפה. אם היא נבהלה בגלל איזה, מה שבן אדם הביל אותה, תהיה טריפה אם בגלל זה הצטמק להריאה. ובא רבי שמעון בן אלעזר ואומר, אף בידי כל הבריות, היא תהיה גם כן טריפה. רואים שכל הבריות שהבהילו את הבהמה, הופכים אותה לטריפיים על ידי זה הריאה שלה הצטמקה וניתה קשה. מספרת הגמרא, חוכמה של עם ישראל בדיני טריפות. רבא בר בר חנה וכאזיל במדברה. הלך במדבר. אשכח אנו דיכרי, באמצע המדבר, פתאום הוא מוצא אלים. אלים? טוב. אבל מה? הוא בא, כנראה שחט אותם, מה הוא מצא? שהריאה שלהם הצטמקה. דצמיק ריאה דידו. עכשיו הוא לא יודע אם זה קרה מברק או רעם, לא כל כך מובן איך במדבר יש ברקים ורעמים, הרי אין שם כל כך גשם. לא משנה, אבל יכול להיות שהגיע למדבר באיזושהי צורה. ואז היא בגלבלה בידי שמיים, אז זה לא נחשב טריפה, או שזה בידי אדם, הוא לא ידע. עכשיו, איך אפשר לדעת דבר כזה? איך אפשר לדעת? אין מצלמות הבטחה כמו שאומרים. איך תבדוק? אתה שאיגל במדרשה. שאלה כזאת חייבים לשאול את חכמי ישראל. הם יודעים. אמרו לו, אנחנו נגיד לך איך תבדוק. אמרו לי, בקייטה, אם זה יום של קיץ, חם, אז הייתי משיך ליחיבה הרי. כך, קערות חרס לבנות, שהטבע שלהם כשאתה שם בפנים מים, הם שומרים על המים שיהיו צוננים. כך, שים מים בתוך אותו כלי, ומלינו מיה קרירי, שים בתוך הכלי מים קרים, והנחינו מעת לעת, תשאיר את אותם ריאות 24 שעות בתוך המים האלה בכלי חרס הלבן, בקיץ. אי אדרם בריאן, אם אתה רואה שהריאות מתנפחות בחזרה, בידי שמיים היא והיא תהיה קשרה. והיא לא, אם הן לא מתנפחות, טריפה. עכשיו, מה נחכה עם הריאות האלה עד הקיץ? מה עושים עם זה בחורף? בחורף יש כלי אחר. בסיטווה, אם זה בחורף, הייתי משיך לי שיחומי. כך, קערות מחרס שחורות, והן פחות מצננות את המים. ומלינו מיה פשורי, תמלא את זה במים פושרים בחורף, את אותו כלי. והנחינו מעת לעת, גם את זה תשאיר 24 שעות, יום שלם, יממה. אי אדרה בריא, אם אתה רואה שבסוף הריאה מתנפחת בחזרה, זה בידי שמיים ותהיה קשרה, זה שהצטמקה, אז בידי שמיים ותהיה קשרה עכשיו. ואי לא, אם אתה רואה ש... הריאה נשארת מצומקת, אחרי 24 שעות, טריפה, כי זה קרה בידי האדם, ההצטמקות הזו. עוד מקרה של טריפה שאמרנו שבזה יש מחלוקת אם הקשרה או לא, זה הגלודה, שדהיינו שנקלף ממנה כל האור. תנו רבנן, הגלודה, רבי מאיר מכשיר, וחכמים פוסלים. וכבר העיד אלעזר ספרה, אלעזר הסופר, ויוחנן בן גודגדה, הם העידו על הגלודה שפסולה. אמר רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר, חזר בו רבי מאיר. זאת אומרת, בסדר, רבי מאיר חזר בו, אבל אתה רבי שמעון בן אלעזר סובר שבכלל היה מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים. רגע, מכלל דל רבי שמעון בן אלעזר פליג רבי מאיר בגלודה, ואתה נהיה מה רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי מאיר וחכמים על הגלודה שפסולה. מה אתה אומר חזר בו? הוא ממשיך ואומר, וכבר העיד רבי הושעיה, בנו של רבי יהודה הבסם, שהיה מוכר בסמים, עם ריח טוב. והוא העיד, לפני רבי עקיבא משום רבי טרפון. רבי עקיבא ידוע, ידוע שהיה תלמיד של רבי טרפון. הוא העיד על הגלודה שפסולה. יפה מאוד. ואם נשתייר בו כסלע, מה קורה אם האור לא נקלף לגמרי מהבהמה, אלא נשאר בגודל של סלע, מטבע של סלע, של אור עדיין קיים, היא תהיה קשרה. למה? כי האור הזה עתיד לעלות ארוחה לכל הגוף. בכל אופן, מה רואים מכאן? שלפי רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי מאיר וחכמים. ומה אתה אומר? חזר בו רבי מאיר והודה לחכמים, הרי בכלל הם לא נחלקו. אומרת הגמרא, לא באמת מכן נחלקו. אמר רב נחמן בר יצחק, מה לא נחלקו? לא עמד רבי מאיר במחלוקתו, אלא שהוא הודה לחכמים שבאמת זה יהיה פסול. אבל אמרנו שאם נשאר באובי של כסלע, אם נשאר גודל של כסלע של אור, אז הבהמה תחלים. עכשיו, מה זה נקרא כסלע? האם צריך לצרף את כל האור שיש בבהמה לשיעור של כסלע, או שצריך שיהיה עובי של כסלע באורך מסוים? אומרת הגמרא, אמר מר, אם נשתייר בו בבהמה שיעור של אור כסלע כשרה, איך? איפה צריך קודם כל שיהיה את השיעור של הכסלע הזה? זה לא משנה איפה, כן משנה איפה בגוף. אמר רב יהודה אמר שמואל על פני השדרה כולה. שדרה שנמצאת בגב, מהראש עד הזנב יש את השדרה, צריך שכל השדרה כולה יהיה אור בכסלע. עכשיו, מה פירוש? צריך שזה יהיה סך הכל, אם מצרפים את כל האור יחד לכסלע, או שאתה צריך להיות ברוחב של כסלע לאורך כל השדרה? זה השאלה. היא באה אלו. דאריך וקטין דכי מצרף להווי כסלע, האם דובר פה שזה ארוך וצר, דק, שכשאתה מצרף את כל האור יחד, זה יהיה לך בדיוק בגודל כמו המטבע של סלע. או דילמה, ברוחב סלע על פני שדרה כולה, הוא צריך שזה יהיה רחב כמו סלע, על פני כל השדרה מהראש עד הזנב. רצועה של רוחב של סלע על כל השדרה. זה צד שני. תשמה, דפריש רבי נאוראי משמי דשמואל, ברוחב סלע על פני כל השדרה כולה, באמת כמו הצד זאת אומרת, כמו הצד שאומר, שצריך שיהיה רצועה שברוחב סלע על פני כל השדרה. רבא בבר חנה אמר, מה שכוונה כסלע, זה לא רק בשדרה, אלא ראשי פרקים. בפרקים של החוליות, ובשוק ובירך. מין כאלה, מין עיגולים של אור, על כל חוליה וחוליה מתוך החוליות שבשדרה, צריך שיהיה מין כזה, מין חותמת, אם אפשר לקרוא לזה, נראה כמו חותמת כזאת של כסלע של אור, על כל אחד מהחוליות בשדרה, וגם בחוליות שבירך ושל השוק, שהראשי פרקים של העצמות. רבי אלעזר בן אנטיגנוס, משום רבי אלעזר ברבי ינאי אמר, כסלע זה צריך להיות במקום טיבורו, טיבור. באי רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר ברבי באי רבי ינאי ברבי ישמעאל באי רבי ינאי ברבי ישמעאל לפי שמואל כן לפי שמואל ניטל מקום השדרה וכולו קיים. זאת אומרת שמואל הרי אומר שצריך שישאר האור במקום השדרה. מה קורה אם כל הבהמה יש עליה אור חוץ מבמקום של השדרה? או לפי דעתו של השני שם, רבי אלעזר ברבי ינאי, מה קורה אם ניטל רק מקום טיבורו וכולו קיים? זאת אומרת, הוא סבר שאם כל האור מהבהמה נקלף, נשאר רק במקום הטיבור, זה כבר קשר. מה קורה אם רק במקום הטיבור אין, בכל הבהמה יש? היא תהיה קשרה או לא? ולפי הדעה השלישית, רבא בבר חנה, שהוא סבר שצריך להיות אור, פיסות אור בראשי הפרקים. מה קורה אם יש בכל הבהמה חוץ מבראשי הפרקים? ניטלו ראשי פרקים וכולו קיים. מהי? שלוש השאלות אומרת הגמרא תיקו, זה נשאר בספק. אמר רב, והוא בא והוא חולק, כל האור כולו, בכל מקום, מציל בגלודה בשיעור של כסלע. זאת אומרת, כמעט בכל הבהמה כולה, אם אתה מצאת פיסת אור בגודל של מטבע של סלע, זה כשר. חוץ מאור בית הפרסות, מהרכובה ולמטה. דיינו, האור שם הוא מאוד רך, ולכן הוא לא נחשב אור לגבי זה שהוא יכול אחר כך לגרום לכל הבהמה להחלים, שהאור שלה יחלים. אז, אבל חוץ מזה בכל הבהמה כולה, זה קשה. אם יש שם אור בגודל של כסלע. ורבי יוחנן אמר, אפילו אור בית הפרסות נמי מציל. זאת אומרת, כל מקום בבהמה, תבדוק טוב, ראית חתיכת אור בגודל של כסלע בכל מקום שהוא, הבהמה תהיה קשרה. ככה לפי דעתו. באמיני רבי אסי, מרבי יוחנן. אור, צריכים לזכור, רבי יוחנן. השאלה נשאלה אצלו. אור בית הפרסות, מהו שיציל בגלודה? מה הדין לגבי בהמה שנקלף ממנה כל האור ונשאר אור רק במקום בית הפרסות? אמר לי, מציל. מקל, אם יש אור אפילו במקום ההוא, זה מציל לבהמה כשרה. אמר לי, למדתנו רבנו, אלו שאורותיהן כבשרן. יש פירוט של כל המקומות של האור שהוא נחשב כמו בשר, איפה שהאור הוא רך, אז זה נחשב כמו בשר. למה? הוא ראוי לאכילה. יש דין שנבילה למשל, ברגע שהבהמה לא נשחטה שחיטה כשרה, והיא מתה לא על ידי שחיטה כשרה, היא טמאה טומאת נבילה. עכשיו, מה היא טמאה טומאת נבילה? הבשר. עכשיו, אם האור הוא רך כמו בשר, אז גם הוא מטמא. גם הוא יש לו דין של טומאה כמו אוכל, בכל אופן. אמרת לנו שאלו שאורותיהם כבשרם, אז אתה מביא לנו דוגמאות של אור שהוא רך והוא נחשב כמו בשר. אז שם כתוב ככה, אור בית הפרסות. בכל אופן רואים מפה שהאור של בית הפרסות לא נקרא אור בכלל, הוא נקרא בשר. אמר לי, אל תקניתני מהמשנה הזאת, שבלשון יחיד אני שונה אותה. זה לא להלכה המשנה הזאת, שאור בית הפרסות נחשב בשר. זה באמת לא להלכה. עכשיו מביא ראיה שזה באמת דעת יחיד שאור בית הפרסות נקרא בשר. דתניה. השוחט את העולה. יש בקורבנות, כשמקריבים קורבן, אם אדם לא חשב כלום, אז הכל בסדר. הבעיה מתחילה כשחושבים מחשבה לא טובה. שבאים ושוחטים לדוגמה, קורבן עולה, שזה המקרה שעל זה הברייתא עוסקת, במחשבת חוץ לזמנו, חוץ למקומו. מה זאת אומרת חוץ לזמנו? שקורבן עולה, צריך להקריב באותו יום, לזרוק את הדם באותו יום. והוא מחשב שאת הקורבן העולה הזה הוא מקריב, שוחט למשל, נת שזריקו את הדם של הקורבן מחר, זה נקרא חוץ לזמנו, זה פיגול. מה זאת אומרת פיגול? חוץ מזה שזה אסור, הקורבן נפסל, בנוסף, גם אם אדם הלך ואכל בשר מהבהמה הזאת, מהקורבן הזה, הוא חייב כרת משום פיגול. מחשבה אחרת לא טובה זה חוץ למקומו. למשל, הוא חשב שהוא ישחוט את הקורבן עולה, הוא יקריב את זה מחוץ לעזרה. אז זה גם כן, מחשבת חוץ למקומו פוסל. אבל זה דווקא, כמו שהברייתא פה אומרת, דווקא אם הוא חישב להקטיב, למשל, או, זה לגבי זריקת אדם. עכשיו, יש מקרה נוסף של מחשבת פסול, זה חוץ מזריקת אדם גם על ההקטרה. קורבן עולה, מה עושים עם הבשר? מקטירים על גבי המזבח. מה קורה אם השוחט קורבן עולה מחשב שהוא שוחט את הקורבן מנת שיקטירו את הבשר במקום היום שיקטירו את זה עוד יומיים. או למחרת, בבוקר הבא. זה מחשבת חוץ לזמנו. אז גם אם בסוף יקטירו את הבשר היום, כמו שצריך, אבל הבהמה תהיה פיגול. למה? כי המחשבה הייתה מחשבת חוץ לזמנו. פיגול. יהיו חייבים על זה. אם זה חוץ למקום, עדיין שהוא חושב שהולכים להקטיר את הבשר מחוץ לעזרה, אז זה לא פיגול, אבל זה פסול גם. למה? מחשבת חוץ למקומו, פוסלת את הקורבן. ועל זה הבריתה מדברת. אבל מה צריך שהוא יחשב להקטיר דבר שהוא ראוי להקטרה, כמו בשר? עכשיו, יש אור מסוים שהוא כמו בשר. ראינו, אור רך. עכשיו, גם מביאה כל מיני דוגמאות. איזה דבר נקרא בשר? השוחט את העולה להקטיר כזית מאור של החלק של תחת העלייה. דיינו, החלק התחתון של העלייה לצד הגוף. הזנב באור שהוא לכיוון הגוף. הוא מתכוון להקטיר את אותו חתיכת אור בגודל של כזית, להקטיר את זה חוץ למקומו. שזה מחשבת חוץ למקומו, פסול, ואין בו קראת, בגלל שמחשבת חוץ למקומו אין בו קראת, אבל זה נקרא מחשבה פסולה, כי זה נחשב בשר, אותו אור. ואם הוא חושב חוץ לזמנו, זה גם פיגול, וחייבים עליו קראת, כמו שאמרנו, שמחשבת חוץ לזמנו זה ממש פיגול, זה כמו אדם יאכל כזית מהבשר, יהיה חייב קראת וכולי. עד לפה זה סתם משנה. סתם משנה, זה דעת הרבים, שכולם מסכימים לגבי האור של הזנב שסמוך לגוף, שהוא באמת נקרא בשר. מפה יש דעות יחיד, שבאמת זה לא להלכה. אליעזר בן יהודה, איש כפר איבלים אמר, משום רבי יעקב, וכן היה רבי שמעון בן יהודה מאיכוס, איש איכוס. כנראה גם איזה שם מקום. הוא אומר, משום רבי שמעון, אחד אור בית הפרסות, הנה, מזכיר את אור בית הפרסות, שזה נחשב בשר, אבל זה דעת יחיד. ואחד, אור הראש של עגל הרך, שהוא עדיין, שעדיין האור שם הוא רך, ואחד אור של תחת העלייה, וכל שמנעו חכמים גבי תומה שלמדו שם המשנה, אלו שאורותיהם כבשרם, להביא אור בית הבושת. זה בא לרבות סך הכל עוד מקום אחד, אור בית הבושת, רש"י כותב שזה בית הרחם של נקבה. אז כל המקרים האלה, חוץ למקומו פסול ואין בו קראת, חוץ לזמנו פיגול וחייבים עליו קראת, זאת אומרת, הם סוברים שזה גם נקרא בשר, אבל זה דעת יחיד. בכל אופן אומר רבי יוחנן, תשמע, אל תקנית אותי לגבי אור בית הפרסות, שזה נקרא בשר, בגלל שאלה שסוברים שזה נקרא בשר, זה דעת יחיד, אבל באמת, אני פוסק כמו דעת הרבים שזה לא נקרא בשר, זה נקרא כן אור, ואם נשאר בשיעור של כסלע, אפילו באור בית הפרסות, בהמה כולה תהיה קשרה. עד כאן השיעור על דף נון ה'.